ערב טוב. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש תמוז. אומר רבי נחמן שחודש תמוז זה חודש השכחה. עכשיו, יש שכחה שהיא שכחה מבורכת, שבן אדם שוכח דברים כואבים שהתרחשו עמו בימי חייו. ויש שכחה שאנחנו שוכחים את המהות, שוכחים את האיכויות שלנו, את הברכה המיוחדת שיש בנו. אז אם זה חודש שלכתחילה הוא אמורה להיות שם שכחה, אז העבודה של החודש הזה זה היזכרות. זה היזכרות במעלתנו, היזכרות באיכויות שלנו. אני קורא מתוך תורה רשות זין בלקוטי מוהר"ן. זכרו תורת משה, ראשי תיבות תמוז. המילים הללו זה מתוך הנבואה של הנביא מלאכי. בסוף מלאכי מופיע הפסוק הזה. ומלאכי הוא גם חותם את תקופת הנבואה בעם ישראל. זאת אומרת רבי נחמן, ראשי תיבות תמוז חסר וו, כי אז בתמוז צריכים להמשיך הזיכרון לתקן השכחה. כי אז נתבעה השכחה. כי על ידי הלוחות שנשתברו בחודש תמוז, נתבעה השכחה. הלוחות שמשה רבינו הוריד אותו, נשברו בחודש תמוז. ובעצם מאז יש שכחה, שכחה במובן של האיכויות והמעלות שלנו. אז תדעו שהחודש הזה מיועד לשכחה. המשמעות של אותה שכחה זה, אפשר לומר, אולי יותר עצבות, אולי יותר תחושת חוסר ערך, אולי יותר תלונות. זאת אומרת, כל הדברים שקורים כשאנחנו שוכחים את המהות שלנו. אז ברגע שתמצאו את עצמכם בעיצומה של תלונה, אז תדעו שיש פה הזמנה להיזכר. זאת אומרת שאם החודש הזה בו הייתה השכחה, כן, אז זה אומר שאנחנו צריכים להמשיך הזיכרון. אבל זה אותו זיכרון שמזכיר לנו את גדולתנו. זה אותו זיכרון שמספר לנו על הברכה שיש בנו. זה אותו זיכרון שמספר לנו מי אנחנו באמת. אפשר כבר להגיד אוי תת. עכשיו, חלק מאותו זיכרון זה גם להיזכר בזמנים שבהם הייתה לנו גדנות מוחין והייתה לנו בהירות המחשבה, ולתת אמון באותו זמן. לפעמים בן אדם חווה התעוררות רוחנית ויש לו, התודעה שלו מתרחבת והוא רואה את התמונה בשלמותה. אמרנו פעם שההפך מצרה זה רחבה. צרה זה הכוונה היא שהתודעה צרה, ואז היא גם נקרא בשפה עברית צרה, בן אדם שאומר שהוא בצרה. משמעות של זה, כפי שאמרת, קטנות מוחין. ואני רוצה להתייחס למילה צרה. צרה זאת אומרת שזה, התודעה היא צרה. והתיקון של זה זה בעצם הרחבת התודעה. עכשיו, הרחבת התודעה, או כפי שזה נקרא בקבלה וחסידות, מוחין דגדלות, זה לא מצב סטטי, זה לא מצב קבוע, זה מצב שהוא מאיר לנו לאיזשהו זמן, ואחרי זה הוא הולך. אבל אפשר לתעד אותו, אפשר לכתוב את זה, אפשר לספר לחבר שיזכיר לנו זאת אומרת, את אותה הבנה שהייתה לנו אז. רבי נחמן נותן לנו אישור לתת אמון בזמנים של הגדלות מוחין. יסביר למה הכוונה, כי לפעמים אני אומר, מי אומר שאז זה היה אמיתי? אבל אנחנו יודעים מתי זה הייתה באמת חוויה אמיתית, ואז היה האמת לאמיתה, שראינו את עצמנו בגדולתנו, במלוא תפארתנו. והמצב הזה של הקטנות הוא לא אמיתי, ומותר לנו לתת אמון. כוונתי לומר שכדאי לשמוע על זה שיעור שמותר לנו לתת אמון בזמנים הגבוהים. את זה אומר רבי נחמן בתורה ריש חב, זה אותיות רכב. מי שרוצה רכב חדש, אז אפשר לדמיין את זה בתורה הזאת. אומר, צריך להיות תמיד בשמחה ולעבוד השם בשמחה. אני רוצה שתדעו שישנם שתי תורות בלוקטי מאורן עם פתיחה דומה. יש פתיחה שתורה שומעת מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זה תורה שמדברת על שמחה וחשיבותה בהיבט הבריאותי, ששם רבי נחמן אומר שעיקר החולאים באים רק מחמת קלקול השמחה. זה מופיע בליקוטי מאורן חלק ב' תורה כ"ד, ושם אומר וכל החולאת הבאים על האדם כולם באים רק מקלקול השמחה, והוא מרחיב על זה. פה זה בהיבט אחר. צריך להיות תמיד בשמחה ולעבוד השם בשמחה. אגב, מה זה המושג תמיד? תמיד שגם אין לי סיבות שמצדיקות את זה, כן? אפילו אם לפעמים נופל ממדרגתו, צריך לחזק עצמו בימים הקדומים, בימים הקודמים שהיה מזריח לו איזה הערה קצת. אז פה ממש יש הנחיה לתת אמון בימים שנשתמש בביטוי שהוא אומר פה, שהיה מזריח לו איזה הערה קצת. כמו שאנו רואים שכמה סומים, סומה זה עיוור, מחזיקים עצמם באיש אחד שאינו סומה, ומאמינים בו והולכים אחריו. וגם הסומה מאמין למקלו, שהולך אחר מקלו אף שאינו רואה כלל. וכל שכן שראוי ללך אחר עצמו. זה ביטוי מאוד חזק, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, אל תאמין לעצמך. אז הכלל הוא פשוט. קודם כל נציג את זה כשאלה, ואז נגיד שזה פשוט. בכלל שתדעו שאם מישהו אומר לכם שזה נורא פשוט, אז הכלל הוא שזה פשוט למי שזה פשוט. יש לפעמים שזה נורא מעצבן, שמישהו אומר, מה אתה עושה מזה עניין? זה כל כך פשוט. אבל עוד מעט נראה מה הכלל. כי מצד אחד, מתי לא להאמין לעצמי, ומתי כן להאמין לעצמי. כי פה הוא ממש אומר, מכל שכן שראוי ללך אחר עצמו. אז התשובה היא, אני אומר שוב, נורא פשוטה. תיאורטית היא, תגידו לי בסוף אם זה פשוט או לא. כל פעם שזה להאמין למחשבות שלי שמורידות אותו אנרגטי, מורידות אותי אנרגטית, לא להאמין לזה. זה המידע מהשלילי. כל פעם שזה מחשבות שמעלות אותי, לתת בזה אמון. ולא לחשוש שאני מרמת עצמי או... זה אומר, מכל שכן שראוי לילך אחר עצמו. דהיינו, מאחר שבימים הקודמים הזריח לו קצת, והיה מתחזק ומתעורר ליבו להשם יתברך. אף שעכשיו נפל מזה ונסתמו עיניו וליבו. ולכן, כדאי לתעד בכתב את הזמנים הטובים ואת הבהירות, שיש לנו בהירות, לכתוב אותה. זה לא אומר שאחרי זה שנקרא אותה, אנחנו נאמין לכל מילה, אבל לפחות יש דרך שאני יכול לקרוא את התורה הזו ולעלות על הרכב הזה. נכון, אז אני מסכים עם מה שאתה אומר. מה שאני רוצה לחדש פה בשיעור הזה, או לנסות לייצג את החידוש של רבי נחמן, שאם יש לנו דילמה פנימית, אם מותר להאמין לעצמי או לא להאמין לעצמי. בוא נאמר שזה באמת שאלה שנשאלת, שאני שואל את עצמי. אז פה יש בן אדם שלא משנה מה תגיד לו, הוא כל כך נפל רגשית, אנרגטית, שלא יעזור כלום. אבל יש פעמים באמת... שאדם שואל את עצמו האם הוא יכול לתת אמון באותם זמנים של הערה. אז פה אומר במפורש, הוא נותן את הדוגמה הזאת של קבוצת אנשים שהולכים אחרי עיוור, סליחה, קבוצת עיוורים שהולכים אחרי אדם שרואה את הדרך, או עיוור שהולך אחר מקלו, והוא בעצם כביכול אומר, מה פתאום הם הולכים אחריו? אז הוא עונה, למה הם הולכים אחריו? הם לא רואים, והוא כן רואה, והם נותנים אמון שהוא מוביל אותם כראוי. וצריך פה את שלושת הנתונים. הוא לא רואה, הפיקח כן רואה, ואני נותן אמון שיוביל אותי אל מחוז חפצי. וככה גם כן, העיוור לא רואה, אבל המקל מביא לו אינפורמציה איפה יש סכנה, איפה יש מכשול, והוא קשוב לזה, ולפי זה מנווט את דרכו. אז אם במשל יש קבוצת אנשים שלא רואים, שהולכים אחרי בן אדם שכן רואה, ושימו לב גם דבר מעניין, הוא לא אמר שסומה אחד הולך אחרי מי שרואה. הוא אמר קבוצת אנשים. אז מה זה הקבוצה הזו? מה זה בנמשל הקבוצה הזאת? זה ימים רבים. זאת אומרת, בכל מקרה מדובר פה על סיפור בתוכנו, שמול יום אחד שבו הייתה לנו בהירות, ואחרי זה קבוצת ימים שבהם אין לנו בהירות, ונסתמה דרכנו, נסתמו המוחין, ואז זה הזכרות. תראו, מי שירצה להתנגד לנאמר, זה בסדר. אלפיים בן אדם רוצה לשאול, האם אני יכול לתת אמון בימים שהייתה לי את הבהירות הזו? אז יש פעמים שזה ממש, אני מקשיב לזה. ולכן הביטוי פה, מכל שכן, רוצה שניתן תשומת לב למילים, מכל שכן. מה זה מכל שכן? כל שכן זה סוג של קו לחומר, יותר ממה? מה זה מכל שכן? מכל שכן, מהקבוצת עיוורים שהולכים אחרי אדם שרואה, שראוי לו לילך אחר עצמו. יש פה הזמנה להיות המדריך הרוחני של עצמי. מי מעוניין לקבל הסמכה של מדריך רוחני שירים את היד לעצמו? במקרה הזה, בנושא של השיחה היום, דהיינו, מאחר שבימים, אגב, לא כולם הרימו ידיים, ניתן עוד הזדמנות. מי רוצה להיות להנהיג את עצמו? יפה מאוד. כי זה, מקבלים פה הסמכה הערב. וגם הוא מחפש. לא, הוא גם מחפש מי שידריך אותו. אז אפשר לעשות החלפות. כן. אם הוא היה פה בשיעור הערב. כן. אבל צריך לחדש את ההסמכה הזו אחרי שלושה חודשים. כן. נכון. אז בשביל זה, זה פה הנקודה שהוא אומר. בזמן שהייתה, יש בן אדם שאומר אף פעם לא יזריח לו, אז אין לי גם במה לתת אמון או במה להיזכר. דהיינו, מאחר שבימים הקודמים יזריח לו קצת, מה זה יזריח? מה זה הביטוי יזריח לו? או, מה אמרת בשם בסוף? העיר. מה זה המילה יזריח? זריחה. עכשיו, הזריחה זה הופעת האור ביקום, אבל רק ההתחלה, זה בעצם הזריחה. זאת אומרת שאחרי זה כבר נסגרו התריסים. מחר שבים הקודמים יזריח לו קצת, והיה מתחזק ומתעורר ליבו להשם יתברך. עכשיו תראו, בכל כתוב טוב השם לכל. כל הסתכלות חיובית על מציאות חיי זה התקרבות והתחזקות בהשם יתברך. אף שעכשיו נפל מזה, ונסתמו עיניו וליבו. יש פה ביטוי כפול. ונסתמו עיניו וליבו. שמה? זה מה שנקרא סגירה דו-שלבית. עם כל זה, עם כל זה שמה ש... דיבו ועיניו נסגרו, ראוי שיוחס בימים הקודמים וילך אחריהם. זו הנחיה לא שגרתית. דהיינו, כמו שאז היה מתעורר ליבו להתחזק בעבודתו התברך, כן, גם עכשיו יחזק ליבו מאוד, וילך אחר ההתעוררות והזריחה שהיה לו אז, אף שעכשיו נפל מזה. ולכן הנקודה היא של לתעד את זה, את הבהירות הזו שהייתה לנו. עד אשר בקצת ימים יזרו השם ויחזור ויזרח לו אורו יתברך. עכשיו נקשר את זה לכותרת. איך הייתה הכותרת של הטקסט הזה? זוכר מה הייתה הכותרת? צריך להיות תמיד בשמחה ולעבוד השם בשמחה. עכשיו הוא מובן מה זה התמיד. גם בזמנים שזה לא מאיר לי, להיות בקשר עם הזמנים שזה מאיר לנו. אז זה בעצם קישרתי את זה לאותו עניין של חודש תמוז. כי בעצם חודש תמוז זה חודש של שכחה. כן. שווה היה לתרוח, מזל טוב. אז נולדת באלף תמוז או בית תמוז? נהדר. זה בין, כן. זה למה להישאר, בואו נעשה את זה עכשיו. למה להתמהמע? יפה שעה אחת קודם. כן, צריך להסביר, שכחה במובן הזה שהטוב נשכח מאיתנו. השכחה, כל התעוררות רוחנית שיש לבן אדם חלה על זה שכחה. אם הוא לא ישקה את זה, אם הוא לא יתפח את זה, אם הוא לא יחזק את זה. לכן רבי נחמן, שהוא דיבר על התבודדות, ההיכרות עם ההתבודדות היא מכילה שני חלקים. חלק אחד זה אומר שיח ספונטני, אישי, אינטימי עם ריבוני, ריבונו של עולם. אבל הנקודה היותר פנימית שעליה דיבר רבי נחמן, כל מה שאמרתי זה נכון, אבל יש גם את העניין של לעשות מתורות תפילות. מה זה אומר? הוא אומר, פה שאתה לומד משהו והבנת ושמחת והלב הסכים, אומר, סביר להניח שזה לא יגרום לנו שום שינוי, כי שמענו שיעור טוב ועברנו הלאה. מה זה לעשות מתורות תפילות? שאני ממציא תפילה אישית שבה אני מבקש ליישם ולחיות בפועל את הטוב שאודותיו למדתי. אבל זה פעולה של הזכרות. זאת אומרת שאם אני לא אעשה מהתורות תפילות, אז זה ילך כמו עוד הרבה דברים שלמדנו. תראו, יש שכחה שהיא מבורכת במובן הרגשי, אבל יש שכחה שאנחנו שוכחים את הטוב, את הברכה שיש בחיינו, את השפע, את השמחה. יפה מצדך שהסכמת להיוולד. אני מניח שהיו לך התלבטויות. כן? אמנם נאמר על כוכך אתה נולד, אבל יש גם היבט שבו אנחנו מסכימים לזה. זה לא סותר את על כוכך אתה נולד. כי כל לידה זה הענות לשליחות. זה הענות לעשות את התפקיד שלנו. עכשיו, כן. מה? להתפלל על הדבר, ואז לתת לזה להופיע במציאות. אבל לא למהר מהמחשבה אל המעשה. כן. כי התפילה על זה, זה בעצם אומר שאני רוצה את זה, שזה יקר לי, שזה חשוב לי. כתוב, אין דבר עומד בפני הרצון. זה אחד הביורים, זה לא הכוונה שכל דבר שאני רוצה אני יכול להגשים, אלא אין דבר שמונע ממני מלרצות. ובעצם שבן אדם בבוא היום ישאל אם הוא למה הוא לא יישם את שליחותו בעולם, אז לפעמים הוא יכול להגיד שהיה לו מניעות. אז שאלו אותו האם רצית. אומרים שהיכולת להוכיח שרצינו זה להביא את הפרוטוקולים של ההתבודדויות. זה בעצם ההתבודדות עצמה, זה קשר עם הרצון. ההתבודדות עצמה זה בעצם קשר עם לשמוע מה שקורה בתוכי, איפה אני מונח. זה בעצם הסוד של ההתבודדות. אני אזכיר עוד ביטוי של שכחה, שהמנחם מדבר על זה בתורה קוף צדיק ב', ששם הוא אומר בתמוז נשברו הלוחות. אז כתוב שאם לא היו נשברים הלוחות הראשונות, אז לא הייתה שכחת התורה. תמוז זה גם שם של פולחן אלילי שהיה בבבל, ובבית ראשון היו עובדים את הפולחן הזה של תמוז, מבכות את התמוז. והסתבר שמאז היות האדם תמיד עבודת אלילים שהיא הייתה מוחשית יותר, נראית יותר, הייתה כביכול יותר אטרקטיבית מאשר אמונה בקדוש ברוך הוא, שזה אמונה מופשטת. צריך להזכיר גם שבג' תמוז זה היוצאת של הרבי שליטא מלובביץ'. כן, זה שילוב מיוחד של משפט שנבנה לצרכים ייחודיים. היורצייט של הרבי שליטא. יצאת ידי כל הדבר. אחד הדברים שהרבי הקדיש את הזמן שלו זה להזכיר לנו שאנחנו כולנו שליחים. יש סיפור אצל האדמור הזקן שהגיע אליו בן אדם ובכה על מר גורלו שהוא הסתבך באיזה עניינים כלכליים ולא מצליח לפתור אותם. אז אדמור הזה כן אמר לו, אתה אומר מה אתה צריך, ואתה לא אומר מה צריכים ממך. זה סיפור שהוא, ואותו בן אדם תפס את עצמו והלך ופעל הרבה דברים עד שחלה טבע במצבו. על הסיפור הזה יש לו משמעות, כי הוא יכול להישמע גם סיפור מעצבן, שבן אדם בא לרבי זה מבכה את גורלו, ורבי אומר לו, אתה אומר מה אתה צריך, ואתה לא אומר מה צריכים ממך. זה נשמע, איזה תשובה מעצבנת זו. אבל אפשר לומר קודם כל שמדובר על חסיד שיש לו אמון מוחלט ברבי ונשמתו קשורה בנפשו. ייתכן שהרבי שיש לו ראייה רוחנית מלאה רואה שבאמת אי אפשר לעזור לבן אדם הזה. כי בכל תיקול איזה שערי השפע, שערי הברכה של חייו סתומים. אבל אם הוא ייזכר בזה שהוא שליח, אז כל הקרמה שלו משתנית. אתה אומר מה אתה צריך, וכאילו הרבי אומר לו, שם אני לא יכול לעזור לך. ראיתי בראייה שלי שהכל סגור. אין אפשרותי להועיל לך. אתה לא אומר מה צריכים ממך. אם אתה תגיד מה צריכים ממך, זה לא סתם תשובה מתחכמת. זה הדרך לפתוח ערוצים סתומים. ולכן זה הזדמנות לכל אחד מאיתנו להתעורר בעניין הזה, איפה הוא יכול להשפיע, איפה הוא יכול להביא איזושהי ברכה. לפעמים גם אנחנו כל כך עסוקים בעניינים שמטרידים אותנו, ונעלמה מאיתנו הידיעה שיש בתוכנו גם להועיל הלאה. מספרים על רבי צבי מבובוב, שהוא לפני שהוא נהיה רבי היו לו חובות כבדים, שהוא הסתבך בעניינים כלכליים, ויום אחד ראו אותו הולך ומקבץ נדבות, אוסף צדקה עבור מישהו אחר בקהילה שהסתבך כלכלית והיה זקוק דחוף לכסף. אז שאלו אותו, בית לאדם אחר היה אוסף עבורו, אבל אתה שאתה כל כך מסובך בעצמך, אז אמר שמה שחכמנו אומרים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמה מן הרחמים. אז הביור הפשוט, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, שלא יתייאש מתיקון. אבל אומר, אני מפרש את זה, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מלרחם על מישהו אחר. זה כל כך שקוע בעניין שלו. אז זה סיפור שבדרך כלל מוזכר בהקשר של זה שזה מפתח. זה לראות איפה אני יכול להועיל למישהו אחר. גם כתוב, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. אז הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם בן אדם, ואומר כי כשאדם צריך לרחמים, השם יתברך שולח לו רחמנות שהוא ירחם על אחר. על ידי זה מרחמים עליו. זאת אומרת שהרבה פעמים יש לנו שליחים שנזקוקים לעזרתנו, ולנו זה נראה כתרדה, ובעצם זה הם ההזדמנות שלנו לצאת מהעניין. זאת אומרת, הרבה פעמים צריך דעת בשביל זה, כי לפעמים אם יש לנו דעת, אז שאנחנו רואים שמישהו זקוק לעזרתנו, מישהו שזקוק לרחמנו, רחמים בהקשר הזה זה משהו מעשי לסייע בידו, אז אם לבן אדם יש דעת, הוא מאושר לראות את זה שיש לו הזדמנות לעזור למישהו. אבל אם אין לו דעת, אז הוא רואה בו מטרד. פה רבי נחן, אנחנו נדייק במילותיו, הוא אומר, כשאדם צריך לרחמים, השם יתברך שהולך לו רחמנות שהוא ירחם על אחר. ועל ידי זה מרחמים עליו. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו. וכמו שכתוב, מביא פסוק מספר דברים, ונתן לך רחמים וריחמך. מה זה אומר ונתן לך רחמים? נתן לך הזדמנות לרחם על מישהו, ואז וריחמך. ומידת הרחמנות תלוי בדעת. מי שיש לו דעה, יש לו רחמנות. כי כעס שהוא הפך מהרחמנות, מחמת כסילות. לכאורה היינו אומרים שהפך מרחמנות זה אכזריות. על אומר יש כעס. מחמת כסילות. מה זה כסילות? כסילות זה בעצם טיפשות. זאת אומרת, באותו מקום שאני אמור לרחם, שאני אמור בעצם לפתוח את הישועה עבורי, אם לאדם יש דעת, באותה סיטואציה הוא כועס. כמו שכתוב, כעס בחק כסילים ינוח. מה זה כסיל? כסיל הוא גם לא לומד ממה שקורה, אבל גם הוא לא מתבונן לראות שהסיטואציה הזו לטובתו. מה בעצם רבי נחמן אומר? כעס זה בעצם תגובה למשהו שנראה לי מטרד, משהו שנראה לי שלא לרצוני. אז הוא בעצם רומז שכשאני בא לחוס על מישהו, בעצם אין מי שזקוק לרחמיי יותר ממי שאני בא לחוס עליו עכשיו. באמת זה אין מי שזקוק לרחמה יותר ממני בעצמי, אבל איך בעצם מאפשרים לי לרחם על עצמי? מביאים מולי מישהו שיעלה לי את הג'ננה, ואז אם יש לי דעת, אז אני מבין שיש פה הזדמנות לרחם עליו. זאת אומרת, להיטיב איתו. ואם אין לי דעת, אני כועס עליו. זאת אומרת, באותו מקום שבו אני רוצה לכעוס, יש שם מישהו שזקוק לרחמיי. נכון? לא רק זה, הרי מה אמרנו? אתה אומר דברים מאוד נכונים. כי הכועס, הוא נמצא עכשיו במצב שהוא זקוק שירחמו עליו מן השמיים. הקדוש ברוך הוא קבע חוקיות בעולם, איך למשוך עליי את הרחמים. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב אותנו, אבל הוא קבע חוקיות, שהוא נאמן לחוקיות הזו. איך למשוך אליי את הרחמים? איך? זה שאני מרחם על מישהו אחר. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנו שירות שלם, שירות לקוחות מלא. הוא מזמן לי מישהו שאני אוכל לרחם עליו, בשביל שהוא יוצא לרחם עליי. המטרה היא זה רחמים עליי, אני הוא הנושא. סלחו לי על ה... שעושה מעצמי, המטרה היא זה רחמים עליי. עכשיו, אבל... לא לוקחים לאדם את הבחירה. וההתרחשות שמולי יכולה להתלבש עם סיפור נהדר למה הזולת הוא ראוי שיחסו עליו. יש סיפור שהיה בזמן דברי חיים מצאנז, מגדולי צדיקים בדור הרביעי, השלישי הרביעי של החסידות. מסופר ששניים מחסידיו שהיו סוחרים עמידים שירים גדולים, עשו ביניהם שידוך. והתחייבו זה לזה על נדוניה מרשימה. ככל שהתקרב מועד החתונה, אחד מהם פשט הרגל. שבתם פעם למה אומרים פשט הרגל ולא פשט היד? בכל אופן, פשט הרגל. אין לי תשובה. בכל אופן, את משמעות הביטוי לצורך המשך הסיפור היא מובנת, כן? תנסה. כן. שהדבר האחרון גם הנעליים לא נשארו לו. בכל אופן, אז אחד מהם, נמשיך את הסיפור, כן? אחד מהם פשט הרגל. וכבר לא היה לו לעמוד בכל ההתחייבויות שלו. אז ההוא שנשאר, ההוא שהיה במצב טוב, עלתה לו מחשבה לבטל את השידוך. אז הוא הלך לדברי חיים מצאנז והציג בפניו את כל הנתונים שהוא... אז הדברי חיים אמר לו, טוב מאוד שאתה באת אליי לשאול את השאלה הזאת. אז הוא היה מבסוט שהדברי חיים מסכים עם הקו המחשבה שלו. אז הוא אומר לו, אז מה, לבטל את זה? אומר לו, לא הבנת אותי. הוא אומר לו, טוב מאוד שאתה באת לשאול על החבר שלך שפשט הרגל, ולא הוא בא לשאול על החבר שלו שפשט את הרגל. זאת אומרת, טוב מאוד שאתה זה שנשאר במצבך הטוב, אתה ברוך השם בטוב, אתה יכול לשאול על האחר. תאר לך שזה היה הפוך, והוא היה בא לשאול עליך שאתה פשטת את הרגל. אז אמר לו, בוודאי שתמשיך ותתכונן לחתונה, לא מספיק שהוא פשט הרגל, אתה עוד רוצה למנוע ממנו. אני מזכיר את הסיפור הזה בהקשר של הדיבור, שאומר לו, טוב מאוד שאתה באת אליי. במילים אחרות, שבהתחלה זה נשמע כביכול, שהוא מסכים איתו, אחרי זה הוא אומר לו, לא, זה תודה לריבונו של עולם שאתה במצבך הטוב, אתה זה שכספו נשמר ויכולתו הכלכליות, יכולת הכלכלית שלך קיימת. ויש לך הזדמנות בעצם היטיב. יש הרבה אנשים ששכחו שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. יש גם סיפור כזה, על סיפור יהודי עממי, על אותו אחד שקנה, שהיה, שהתאלמן. בביתו הייתה משרתת נערה ענייה מן העיירה, מפשוטי העם. ואותה נערה קנתה כרטיס הגרלה, אותם ימים זה היה נדיר מאוד, עלה הרבה כסף. והוא הציץ במספר שלה, של אותו כרטיס. והוא הלך לבדוק את הכרטיס, והכרטיס זכה בסכום עצום באותם ימים. אז הוא הלך והציע לנישואין. זאת אומרת, שלולי הסיטואציה הזו, הוא לא היה מעלה על דעתו להציע לנישואין מצד המעמד החברתי הלא תואם את מעמדו. היא לא הייתה מהקסטה הנכונה, שמכיר את הביטויים. על זה נאמר, השם ירחם על מצבים כאלה. אז היא נורא התרגשה שהוא הציע לה נישואין. זה היה בשבילה נורא מכובד, וגם היא הייתה באמת טובה לילדיו. ואחרי שהם התחתנו, כנראה זה לא הכל היה מהיר ביום אחד, הוא רצה לעזור לה לבדות את הכרטיס, אז היא אמרה לו שהיא נורא מתנצלת, שהיא לא ידעה שזה מעניין אותו הכרטיס, כי יומיים לפני ההגרלה היא מכרה את זה למישהו אחר, תמורת כמה רובל. אז הוא נורא התאכזב, הוא הלך לשאול את הרב אם הוא יכול להתגרש, כי הוא התחתן איתה רק על דעת זה שהיא זכתה בכרטיס ההגרלה. רב אמר לו, אתה לא מתבייש, אבל תראו, לא, רב לא נתן לו מוסר על החמדנות שלו, אלא על ההנהגה האלוקית. הקדוש ברוך הוא גלגל, שיהיה לה את הכרטיס, ואתה תדע את המספר, הוא יזכה, ויכנסו לכם, ויכנסו לך דמיונות רתנו. אתם אומר, משמיים נועדתם כזוג, זה זיווג שמימי, רק בשביל שאתה תוכל להתגבר על המניעות הדמיונות שלך, אז היה צריך לעבור דרך הסיפור הזה, אבל זה לגמרי, זו איבד זוגך הראויה. אז הוא ביקש סליחה מהרב על מחשבותיו, והזמין את אשתו לירח דבש. אם יש לכם סיומים נוספים מומלצים, אני מוכן לאמץ. וכמובן שהם חיים באושר. אבל המסר שבזה, שכבר לא קדוש ברוך הוא סידר עילה, גם אותו שני עשירים, זאת אומרת, הם התחתנו כי הם היו בעלי מעמד כלכלי דומה, שזה גם מקובל בעולם הגדול. ואז אומר, אחרי שכבר קבעתם את זה, זה היה דרכו של הקדוש, זה היה הדרך שהקדוש ברוך הוא הביא את זה. אז אולי, אם נקשר את זה לטקסט שלפנינו, אם את יוצאת לדייט, או אתה יוצא לדייט, ואתה פוגש מישהו לא אטרקטיבי, זה משהו אחר, אל תשחרר אותו. אבל אם אתה מגלה שאתה כועס עליה, אז פה תפעיל את החכמים. קשה להתחבר לטיפ הזה, אבל יצא לך לצאת לדייט שכעסת על המדויק? שמעתי גם פועל בעברית. אני לא יודע למה לכעוס עליו. תנו לי אתם, זה שיעור בהשתתפות הקהל. איזו סיבה יכולה לגרום לכעוס על המדויית או המדויתת? אפשר גם בשלישית, אבל למה לכעוס? מה שאני מנסה להציע פה, תראו, זה חצי מילתא דשטותא וחצי הוראות שמימיות. אני אומר, אם אתם אדישים להתנהגות שלו, היא פשוט לא נראית לכם, וזהו, אז שחררו אותו. אבל אם הוא גורם לכם כעס, שמה להפעיל את... שמה לדעת שהקדוש ברוך הוא זה להוציא עצות מעשיות מ... תנסו. זה עצות בפרסום ראשון. אם זה לא יעבוד, ננסה אחרות. הספר הזה. כן. אבל פה תדעו שאני מאמין בעצות הללו, אבל צריך גם לדעת, לא מתחתנים אגב עם מישהו בשביל לרחם עליו. צריך גם להבין מה זה אומר על לרחם. לפעמים מרבי נחמן נשמע שבעצם לרחם על מישהו זה לתת לו דעת. שאלה היא, איך אני יכול לגרום למישהו לתת לו דעת? כי אם הבן אדם ליבו לא קשור ולא פתוח אליי, זה יכול לגרום לו לכעוס עוד יותר. אבל הנקודה היא פה של ברוגז, רחן תזכור. זאת אומרת, ועל כן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, כי אם אין בו דעה, אין בו רחמנות. כי כעס וחק סילים ינוח, על כן אסור לרחם עליו. כי כל המרחם מרחמים עליו. עכשיו צריך להיזהר עם הביטוי הזה. מה הכוונה? מי שאין לו דעת אסור לרחם עליו. אסור לרחם עליו במה שהוא רואה כרחמים. נסביר, ילד אין לו דעת ורוצה איזה משחק מסוכן. אז אסור לרחם עליו במה שהוא קורא כרחמים שתענה לגחמה שלו. אבל כן לרחם עליו במה שזה לטובתו. זה כמו שבן אדם נרקומן מתחנן על נפשו למנה נוספת. אז זה אסור לרחם, אבל כן לרחם עליו במובן לסייע לו להיגמל, לסייע לו לקבל טיפול. אז מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו במה שאותו אחד שאין לו דעת רוצה שירחמו עליו. אז ממשיך פה רבי נחמן אומר, נמצא זה החולה שצריך לרחמים, צריך שיהיה לו רחמים על אחרים, וזה תלוי בדעת. רחמים על אחרים. רק החידוש פה, שהוא שם זה מול זה, רחמים מול כעס. רחמים מול כעס. זאת אומרת, שקודם כל לזכור את העניין הזה, גם פה צריך אגב, זה קשור בזיכרון ושכחה. כי הכעס מתרחש, אנחנו בעיצומה של שכחה. אם היינו אומר ברוג אזרחם תזכור. זאת אומרת ש... אם ככה חלק מהניסיונות שיכולים להיות בחודש הזה, זה ניסיונות של כעס. ניסיונות של כעס, שים את זה פה על השולחן, שיראו את זה בווידאו. מה שחשוב לזכור פה זה שיש חוקיות, יש חוקיות אלוקית בבריאה, שהרחמים עלינו משתלשלים על ידי רחמים על אחרים. ואז אם אני כועס בעיצומה של הסיטואציה, זאת אומרת שאני מפסיד את השליחות באותו רגע. מפסיד את השליחות. ולמה אני כועס? כי אני בשכחה. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו כועסים על התרחשות שנראית לי שהיא לא לטובתי. ומתברר בעומק שלא רק שהיא לא חלילה נגדי, אלא שזה המפתח לישועתי, שזימנו לי מישהו שזקוק לרחמים, אבל נתנו לי ניסיון של כעס. ואם אין דעת, ואני לא יכול לחבר את הדעת, זה חיבור, אני לא מחבר את הסיטואציה הזו לשורשה, אז אני כועס על מה שקרה. ואם יש דעת, אני מרחם. ולכן, בדיוק, גם לרחמים, גם לממון, לכל הברכות שיש. זאת אומרת, הזדמנות לחוס. אז, כן, כן. שם מחר את יכולה לפרסם בעבודה, דרושים מתנדבים לעצבן אותי. תראי, זה לא רק לא לכעוס, פה מדובר על משהו אקטיבי. איך אני יכול להיטיב עם אותו בן אדם, אבל במשהו שהוא זקוק לו? איך אני יכול לרחם עליו? לא רק מה גורם, אלא איך אני יכול לתת לו משהו שחסר לו? כעס נובע מכמה סיבות, אבל אחת הסיבות הראשוניות לכעס זה שהמציאות מתנהלת לא כפי רצוננו. יש לי איזה דמיון איך אמורה להתנהל, ו... שאלתם, רואים מישהו בפקק שממש מעצבן אתכם וחוסם את הדרך, תרדו מהאוטו, תעשו לו מסאז' בגב קצת. זה קצת מלטה דשטוטה, אבל הרעיון... אמור להיות מובן. זאת אומרת, אני בעצם אמור לפקוח את עיניי, איפה אני יכול לרחם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא גם מזמן לנו, הרעיון הוא שההשגחה האלוקית מזמנת לנו את זה, לפתחנו. וזה בעצם הזדמנות לצמיחה. אז נחתום, נסכם את השיעור. עסקנו בשלוש תורות מלכותי מוהר"ן. התחלנו בראש י"ז, ששם רבי נחמן מדבר על חודש תמוז שחודש השכחה. אומר, ולכן דווקא בחודש הזה צריכים להמשיך הזיכרון לתקן השכחה. להמשיך זה כוונה למשוך, זה יש כאילו את היכל הזיכרון למעלה שבו יש הידיעות על אמונתנו והטוב שלנו הם במלוא תפארתם, להמשיך את הזיכרון לתקן השכחה. אחרי זה דיברנו מתורה ריש חב ב', ששם הוא אומר שלתת אמון בימים שבהם הייתה לנו בהירות. אומר, ותדע לך שהימים שבהם הייתה בהירות זה כמו מישהו שהוא רואה. הימים שאנחנו בקטנות מוחין זה כמו עיוורון. רק צריך גם לתת אמון שבימים של קטנות מוחין זה עיוורון, גם באבחון הזה לתת אמון. כי אז אני יודע לא לפעול מתוך המחשבות הללו של לקטנות מוחין. לא לקבל החלטות מתוך הזה. אחרי זה הזכרנו את תורה קוף יוטט בליקוטי מורן, ששם אומר שמי שזקוק לרחמים, נשמיים מזמנים לו שירחם על אחרים. ואז אומר שלפעמים מסתירים את זה על ידי כעס. ואז בעצם, האם אני מתחבר אל הדעת? אם אני כועס, זה אומר שאני כסיל. והרי מה אמרנו, מי שזוכר, שמי שאין לו דעת אסור לרחם עליו, כי בכל החוקיות האלוקית אומרת שאם אין לי דעת, הרחמים לא יכולים להגיע אליי. אז אם כעסתי על הזולת, זה אומר שאין לי דעת, ואז אני לא יכול להמשיך אליי את הרחמים. זה לא רק שכאילו אסור לי לרחם על הזולת. ואז כשיש לי דעת, אני מבין שאין פה מקום לכעס. ואני מרחם על הזולת. לפעמים אגב, אין משהו אקטיבי לעשות עבור הזולת, חוץ מאשר לעורר חמלה, אמפתיה כלפיו. זה יהי רצון שיהיה לכולנו יום הולדת שמח לכבוד בית עמוז. ושזה יהיה לנו החודש הכי מאושר מכל חודשי השנה, כי כל דבר, יש את המושג שנקרא יתרון האור מן החושך. הביאור הפשוט שאור זה יותר טוב מחושך, אבל בחסידות מסבירים יתרון האור שהוא בא מתוך החושך. אז כביכול ימי תמוז נחשב לחודש הכי מאתגר בשנה, יותר מאב ויותר, כי באב זה עד תשעה באב. ובטבת יש שלושה חודשים שנחשבים בקבלה לחודשים לא פשוטים, שזה טבת, תמוז ואב. אבל תמוז הוא כל כולו בשלמותו בתוך המציאות של ההסתרה. אם את אומרת, נזרום איתך. למרות שהבאנו נתונים אחרים, כתוב שחודש תמוז בשלמותו הוא ככה, כי המרגלים היו בארץ ישראל כל חודש תמוז, מחפתי ציווה עד תשעה באב. כן, הנה.